לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. כמדי שבוע בשבוע אנחנו מנסים ללקוט קצת דברי חוכמה, כלומר שיחכימו אותנו, לא שאנחנו צריכים לתת קופלמנט או אישור לכך שהתורה היא חכמה, אבל אני משתדל במשך השבוע לחפש איזושהי נקודה מעניינת שאנחנו נוכל לצאת איתה לדרך ולהיות קצת יותר טובים, יותר יעילים, יותר חכמים, יותר אנושיים. והשבוע ברשותכם אני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד מעניינת, וברשותכם הייתי אומר גם קצת כאובה. נכון שאני לא משגיח, ואני לא איזשהו שוטר או מוכיח בשער, שאני אצביע על דברים שצריכים תיקון, אבל יש נושא ש... אני חושב שאם הציבור ישמע אותי, אתם תסכימו איתי. יש משהו שקוראים לו כבוד חמיב. לכבד את החם, את החמות, שהבעל יכבד את ההורים של אשתו, שהאישה תכבד את ההורים של בעלה. יש כזה מושג, אני רוצה לגעת בו. אולי ברשותכם אני אפתח. כאשר שאול רדף אחרי דוד, דוד התחבא במערה, שאול הלך שם על המערה, הוא היה צריך שירותים, דוד הלך בשקט, גזר לו חתיכה מכנף הבגד, ואחר כך כשהוא יצא, דוד אמר לו מההר השני, הוא צעק, אבי, ראה גם ראה את כנף מעילך בידי. שימו לב, דוד קרא לשאול, אבי, אבא שלי. למה הוא היה אבי? כי הוא היה אבא של אשתו, שאול היה חמיב. על זה אומר, תקשיבו טוב, לא אני, הילקוט שמעוני, ילקוט שמעוני זה חזל, הוא מלקט חזלים. מכאן, מהפסוק, מה שדוד אמר לשאול, אבי, ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, אומר הילקוט שמעוני, אם אתם רוצים לראות איפה זה, זה רמז קוף למד ג' בשמואל, ילקוט שמעוני על שמואל, רמז קוף למד ג', הילקוט שמעוני אומר, מכאן שחייב אדם בכבוד חמיב, תקשיבו טוב, בלי ליפול מהכיסא, בכבוד חמיב, ככבוד אביו. ממילא אותו דבר, בכבוד חמותו, ככבוד אמא שלו. זה אותו דבר, זה לא איזשהו, זה אחד ועוד אחד. ואם אתם רוצים, זה מופיע גם בשולחן ערוך. שולחן ערוך יורה דעה בטור, סימן ריש מם, רם, רם על כל גוי עם השם, ממש לקראת הסוף, כתוב, מובא שם הסיפור הזה של הילקוט שמעוני, שחייב אדם בכבוד חמיו, ככבוד אביו. אם הציבור כאן עכשיו יזקוף גבות וישאל כבוד הרב, יכול להיות שזה נושא מעניין, יכול להיות שזה נושא מרתק, יכול להיות שזה נושא שצריך לדבר עליו, אבל לא פה, לא עכשיו, לא ביום שישי אחר הצהריים כשצריך לדבר על פרשת השבוע. ביום חול, כל יום, בשעה 7 יש תפילת ערבית, לא, 7:30. 7 גומרים את הסדר, מ-7 עד 7:30 יש שיעור מוסר, ואז תרביץ מוסר ודעה, מה זה פרשת השבוע? מה זה פרשת השבוע? אני אגיד לכם מה זה פרשת השבוע. יעקב הלך ללבן. ושם רחל מספרת, כי אחי אביה הוא, היה לה איזה חשש, אולי אבא שלי יצליח לעבוד עליך, כי אבא שלי הוא רמאי. רמאי זה אותן האותיות כמו ארמי, לבן הארמי, לבן הרמאי. אז יעקב עונה לה, אחי, לבן אחי, אחי, אחיו אני ברמאות. אם הוא רוצה לרמות, אני יודע גם לרמות. ואם אתם רוצים, אני לא ארחיב עכשיו, זה נושא מרתק, הביס הלוי, על מה שיעקב לקח מיצחק את הברכות בשבוע שעבר, במקום עשיו, אז יש שם חשבון מאוד מאוד מעניין, מאוד ארוך של הבית הלוי, שבאמת... למה? יש שאלה מעניינת. למה יעקב לא חיכה, עשה חיקיון, לא עשה כמו הקולות של עשיו? אפשר לחכות אותו. אם הוא נכנס ויצחק נבעל, הכל כל יעקב, מה הבעיה? אתה לא יכול לחכות את הכל שעשיו דבר ככה. יקום אבי, יאכל מצייד בנו. דבר כמו עשיו, מה הבעיה? אוקיי, אז רבי סלעיבי מחשבן שם חשבון מאוד עמוק, כמה יעקב היה מתוחכם, וכמה יעקב ידע לקחת בחשבון תהליכים ותהליכי תהליכים ותהליכי תהליכי תהליכים, עובדה שבסופו של דבר הברכות הגיעו אליו. יעקב ידע. ואם אתם רוצים לדעת כמה יעקב ידע, לקראת סוף הפרשה, ממש הסוף הפרשה של השבוע, אנחנו פתאום נראה שאכל איזשהו מהפך ביחס שבין יסב, בין לבן ליעקב, ותוך זמן קצר, פתאום לבן היה המיליונר הגדול, העשיר עם צאן ובקר לרוב, הוא הפך להיות עני מרוד, וכל הנכסים שלו, הכל עבר באיזושהי דרך פלאית אל יעקב. זאת אומרת שאם יעקב לוקח פרויקט, להתחיל למצוץ למישהו קצת, להזיז אותו מהזה, אז יעקב יעשה את זה מצוין, יעשה את זה טוב. בכל אופן, אם אתה כזה גיבר, אחיו אני אנוכי ברמאות, אז איך זה שלבן הצליח לעבוד עליו כל כך הרבה פעמים? הוא בעצמו אומר לאנשים שלו, אתן ידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, על בכל כוחי עבדתי את אביכן, גם צריך לדבר משהו. אנשים לא עובדים בכל הכוח, אנשים עובדים מזויף, תדעו לכם שיש היום בעיה, הרבה בעלי תשובה, שעובדים בכל מיני מקומות, בעלי תשובה לא בני תורה, שעובדים, סיפר לי איזה יהודי אחד שהוא עבד בבית מלון, פועל, הוא חזר בתשובה, התחיל לשים כיפה, ציציות בחוץ, החברים שלו לעבודה התחילו להלשין עליו, להתנקל לו, בסופו של דבר פיתרו אותו. הסיבה הייתה נורא מעניינת. פתאום בעל הבית קלט שאפשר להספיק יותר ממה שהעובדים מספיקים. עד היום למשל הוא נתן לזה עובד, לך תצבע את כל הכיסות נוח מסביב לבריכה. חזר אחרי 3 ימים. למה? כי יש לו וואטסאפ, יש לו סיגריות, יש לו קפה ויש עוד קפה ויש עוד וואטסאפ ועוד סיגריות ועוד ועוד ועוד. פתאום מגיע הבעל תשובה הזה, אומרים לו לך תצבע את הכיסאות, הולך, תוך 5 שעות הוא חזר, כל הכיסות צבועים מסודר מכל הצדדים. אז הוא בא לבית קולט, בואי נה, מה קורה כאן? העובדים שלי לא עובדים רציני. אז העובדים קלטו שהישר הזה שלא משחק באמצע, אלא הוא מבין שגזל זמן זה גזל, הוא בעצם גורם לכולם שיצטרכו לעשות תפוקה של עבודה אמיתית. לא מצחן ביניהם, אז התחילו ללכלך עליו. זה כבר מישהו אמר מזמן, שבארץ ישראל בן אדם קם בבוקר והוא הולך לעבודה. באמריקה בן אדם קם בבוקר והוא הולך לעבוד. אוקיי, בכל אופן יעקב אומר לנשותיו, אתן ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי, צחק עליי, והחליף את משכורתי 10 מונים, מונה זה 10 פעמים, 10 מונים, 100 פעמים, ולא נתן השם להרע לי, לא חשוב, השם שמר עליי. תכלס, זאת אומרת, אתה רואה שלבן קרקס את יעקב לגמרי, צחק עליו, עשה ממנו צחוק, עוד פעם ועוד פעם. רבותיי, במשך 20 שנה שיעקב עובד אצל לבן, להחליף את המשכורת 100 פעמים, 100 פעמים ב-20 שנה, זאת אומרת 10 פעמים בשנתיים, 5 פעמים בשנה, כל חודשיים, כל חודש וחצי חודשיים, עושים הפרת תנאים, עושים הפרת חוזה, והרעת תנאים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ניסה לבן לקטוש את יעקב כמה שרק אפשר, עד דקצה ביקש לבן לעקור את הכל, ככה אנחנו אומרים בגדה של פסח. ממש לא להשאיר זכר, את הנשימה, את קצה הנשימה מהאף של יעקב להוציא. אז איפה האחי ברמאות? מה, אתה רואה שיעקב לא רימה את לבן בכלל? הסיבה היא פשוטה, לבן היה חמיב. אם האבא לא מתחילים, אבא כן צודק, לא צודק, כן טיפש, כן חכם, כן רשע, כן צדיק, זה לא בעיה שלך, הוא יעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בבית דין של מעלה והסתדר, אתה צריך לכבד אותו. אבל לקראת סוף החיים של יעקב בבית לבן, לפני שהוא עזב, אז לבן כבר התחיל להיות קצת זקן, קצת סנילי, קצת לא בעניינים, האחים, כלומר הבנים של לבן, האחים של הנשים שלו, הגיסים שלו, לקחו את כל הפרויקט לידיים, והם התחילו להיות הבוסים של יעקב. אופה, לא מצאתם ממי להתחיל. לא זמן רב עבר וכתוב שפתאום יעקב רואה שפני לבן איננו איתו כתמול שלשום. לבן מתחיל להיות מוכזב, מה יש? הילדים של לבן מספרים לאבא שלהם שלא יודע כלום, יעקב לא גונב, הכל ישר, הכל טוב, הכל לפי הספר, הכל לפי... טק, 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 כל יום עוד 20% מהנכסים שלנו עוברים אליו, והכל לגיטימי, רסמי, מסודר, על פי החוק. מאבינו עשה את כל העושר הזה, לאבינו לקח את הכל, הם פתאום קלטו את זה. אז הם מתחילים להתגרש, אז בוא נתגרש, לך מפה, לך מפה. כל זמן שלבן היה הבוס של יעקב, אפילו אם זה היה עורך 300 שנה, יעקב היה עובד בדיוק כמו שהוא אמר, בכל כוחי עבדתי את אביכן. רבותיי, אנחנו מבינים מה פירוש בכל כוחי עבדתי את אביכן? בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח. ביום החלני חורב, וקרח בלילה. אתם יודעים מה זה קרח בלילה? אתם מכירים את הקרח של בני ברק, כן, בטח, 12 מעלות מינימום. זה הלילה הכי קר בבני ברק, זה 12 מעלות. אבל רבותיי, חרן זה בצפון טורקיה. בחרן, בחורף, בלילה, יש 45 מעלות מתחת האפס. לבן יושן בבית ליד התנור, יעקב ישן בחוץ ביחד עם הצון, באוהל. למה? ביום החלני חורב יובש של קיץ, וקרח בלילה, ותידד שינה מעיניי, גנובתי יום וגנובתי לילה. אף כבס לא קרה שיפילה, שלא המליטה, שהיה איזה בלגן. שמרתי על כולם יומם ולילה, יומם ולילה, יומם ולילה, יומם ולילה, במסירות, במסירות. למה? יושר. אבא שלכם נתן לי לשמור על הצון שלו, אז אני אשמור, אני לא אזייף, אני לא אעשה משהו מחופף. זה הכל כשלבן הוא הבוס. אני לא מחנך אותו, לא מסביר לו כמה הוא תחמן, לא מסביר לו כמה הוא שקן, ויעקב ידע, רבותיי, מה זה יעקב ידע? אבל עד שלבן התיישב על הכיסא גלגלים, והביא לו פיליפיני שייתן לו לאכול קצת יוגורט, וזה נשפח לו על הסנטר. אופה! עכשיו הילדים של לבן לוקחים את הפרויקט, והם מנסים ללכת להיות אוי חז, מה יישא אבו יסוף ביודוי? כלומר, ממשיכים במסורת של לבן לנסות להציק, לג'יד, ליהודי הזה שיש להם שם בחצר, ואז הג'יד הזה הראה להם, אני לא גונב, אני לא משקר, אני עושה הכל, מיקש תתפתל, הכל בדיוק לפי הראש שלכם, עם הזהו שלכם, טק, 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 כל שבוע, כל שבועיים, עוד 10% מהנכס, ולבן היה לו נכס, נכסים, נכסים, לא יודע אם כמו לביל גייטס או ליותר, אבל נכסים, נכסים, הוא היה עשיר, עשיר כמו קורח, היה עשיר בקנה מידה עולמי. ופתאום, פתאום, הכל מסודר, הכל לפי החוק, עקודים יהיו שכרך, נקודים יהיו שכרך, ברודים, טק, טק, בקיצור, טק, 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 טק. לבן נשאר מרושש, ויעקב נהיה מיליארדר. ממתי שלבן יושב על כיסא גלגלים? כלום! יעקב יודע להסתדר, רק מה? עם לבן, הוא לא מתחיל. למה? כבויד חומיב. רבותיי, נזכור את זה, כבוד חמיב הוא כמו כבוד הורים. למה אני חושב שצריך לצעוק את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? מכיוון שנהיה איזשהו פיחות לאחרונה. אני לא מאמין שזה היה לפני 200 שנה ולפני 1,000 שנים. נהיה איזה פיחות, אולי למדו את זה מהגויים. תדעו לכם שאצל הגויים, בפרט אצל הנוצרים וגם אצל המוסלמים, האישה זה משהו כמו חתול, כמו כלב, כמו אפס, כמו שטן, משהו תמה, כל מיני שמות נרדפים נורא מגונים יש אצל הגויים. ומכיוון שהתרבות של הגויים קצת פסתה בעוונתנו הרבים, יש היום טלוויזיה וכל העולם הוא כפר גלובלי קטן, אז גם אנחנו, ברוך השם, ברוך השם, לא מאוד מאוד מאוד, אבל טיפ 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 טיפה חשופים לכל מיני תרבות מטופשת של הגויים, ואחד מהם זה לעשות בדיחות מטופשות על החמות, על השוויגר. מאיפה זה בא? מהגויים. אבל זה נכנס, ורבותיי, אנחנו יושבים היום לפעמים בשבע ברכות, או באיזה מקום אחר, ופתאום מגיע איזה מישהו שהוא נראה, אני לא יודע מה, נראה מכובד, נראה זה, ומתחיל לדבר שטויות. אז כשהוא מדבר סתם שטויות, בעיה שלו. אבל הוא מתחיל לגלג, לזלזל, חתן, חמות, קלה. אני פעם אחת הייתי מסמיק, פעמיים הייתי מסמיק, אבל אחר כך אני קלטתי שכאן יש זוג צעיר שרק השבוע התחתן, וכבר להוציא אותו לדרך כל כך עקומה, לספר לו שהחמות זה משהו לא טוב, וזה רעש, שקיעת החמה, אני יודע, כל מיני בדיחות מטומטמות כאלה. נהייתי חוצפן, אני לא יודע אם אני עושה נכון, השם ירחם עליי אם אני אעשה טעות, אני מוחה. אפילו אם זה שנותן את הדרשה, או הזקן שלו יותר ארוך משלי, הכרס שלו יותר גדולה משלי, הכובע שלו יותר רחב משלי, בקיצור, כשאני נכנס ביחד איתו לאיזשהו בית כנסת, לא חשוב חסידי, ליטאי או ספרדי, יקומו לו, לא יקומו לפניי. הוא נראה רבני, 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 והוא אומר בדיחות, ואז פעם הייתי במבוכה, זז בספסל, היום אני דופק על השולחן, שע, על אמא שלך, אתה גם אומר בדיחות? לא, אז למה על חמותך כן? תשמע, זה לא אותו דבר. מי אמר שזה לא אותו דבר? כל הבדיחות שאמרת על חמותך, תגיד על אמא שלך. זה הכל. זה בדיוק אותו דבר. ורבותיי, זה שולחן ערוך מפורש, זה לא אני המצאתי. אני אקריא לכם את הלשון עוד פעם. מכאן שחייב אדם בכבוד חמיו ככבוד אביו. בכבוד חמותו, ככבוד אמו, אין הבדל. עכשיו רבותיי, אם ככה בואו תשמעו איזה לום. זה שרי אנחנו גם אוהבים להיות כתלמידי חכומים, נכון? תשמעו, יש משנה במסכת כתובות. יש רשימה של כל מיני דברים מגונים שנשים שפגועות באחד מהדברים המגונים האלה, מותר לגרש אותה. אם יש למישהו אישה שאני יודע מה, שהיא אוהבת לאכול חצילים, ואתה לא אוהב לאכול חצילים, אל תאכל, והיא כן תאכל, תמשיך לאהוב אותה, תמשיך לכבד אותה, תמשיך להיות הכל. אבל אם היא לקויה בדברים לא טובים, בדברים גרועים, אז יש דברים שכדאי לך לנשוך את הלשון, שלום בית שווה יותר מהכל. בקיצור, לא כאן עכשיו הזמן והמקום לטפל בנושא של שלום בית, אבל ברשותכם אני רוצה להקריא את המשנה במסכת כתובות. למי שרוצה לבדוק, יש לכם עכשיו שבת ארוכה, ליל שבת ארוך, וואי וואי וואי, מתי? בשש כבר עושים ברכת המזון, משש עד 12 בלילה, שש שעות יש לכם זמן, תבדוקו מסכת כתובות, דף עין בית, עמוד א', יש שם רשימה, ואלה שיוצאות שלא בכתובתן. כל מיני דברים, לא סתם אישה רעה, או אישה שצועקת, או אישה שהולכת עם גרב אדומה וגרב שחורה, לא, זה לא בעיה. הייתה, אישה כזו לא צריך לגרש, אישה כזו אפשר להמשיך לאהוב, אולי הילדים קצת יצחקו על הילדים של הבנות. אצל הבנים לא שמים לב. אם אמא שלא תלך עם גרב שחורה וגרב לבנה, אף אחד לא ידע. אבל הבנות תשימו לב, אז הבנות בבית ספר יצחקו על הבת, אמא שלך הולכת מצחיק. בסדר. אבל אתה יכול להמשיך לנהל את הבית יפה לתפארת. אבל יש דברים שהם בעיה באמת. אז יש שם, הרשימה היא, תשימו לב, רשימה של כל מיני דברים של חוסר צניעות. אם האישה היא פגומה בנושאים של צניעות, אז כאן אתה יכול להגיד לגברת, עד כאן. זה כבר עבר את הקו האדום, אנחנו צריכים ללכת לרבנות, ואין שום סיבה שהרבנות יבקשו מאיתנו לעשות שלום בית, יאשרו לי לגרש אותך, תקשיבו טוב, לא ליפול מהכיסא, לגרש אותך בלי כתובה, ואלו שיוצאות שלא בכתובתן, הן יוצאות מהבית, שלום, לכי חזרה לאמא שלך, את לא מתנהגת יפה. אז יש שם רשימה. הסיבה היא, הנימוק הוא בסך הכל בגדול הוא, אין אדם דר, דר זה גר, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. אם האישה לא מתנהגת בצניעות, אז זה נחש. אני לא רוצה לגור עם נחשים. זה הכל, הנימוק. בכל אופן, שימו לב, ברשימה יש שם, כמו שאמרתי, דברים לא צנועים, אבל יש גם אחד, מקללת יולדיו בפניו. יולדיו זה נקרא את מי שהוליד אותו, את אבא שלו ואת אמא שלו. אם האישה מקללת את ההורים של בעלה, מקללת זה נקרא לא רב דווקא, הלוואי שהוא ימות, או אני יודע מה, מקללת הכוונה בזה, מטומטם אבא שלך, אמא שלך היא כמו זה, טח, 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 אמרתי לה, והם לא מבינים, מתחילה לקטר, מקטרת על ההורים שלו, אז כתוב במשנה יוצאת שלו בכתובה, רבותיי, אמרתי לכם שנעשה כאן לומדס, לא שיעור במוסר, תתווכחו על זה, לא תתווכחו על זה, זה לא הבעיה שלי, אני רוצה להבין את הגמרא. יש כאן רשימה של דברים שקשורים לחוסר צניעות. איך נכנס כאן פתאום מקלל את יולדיו בפניו, לקלל את חמותו ואת חמיה, את חמותיו ואת חמיה בפני בעלה? זה נושא שצריך לטפל בו. זה נושא מאוד לא טוב, אבל מה הוא קשור להלכות צניעות? הרשימה היא דברים של לא צנועים, ופתאום מכניס שמקללת את חמיה ואת חמותה. למה זה נכנס לכאן? זה לא מן המניין, זה לא נדבק. נכון? השאלה טובה. מה אני אגיד לכם? זה כן טובה. השאלה היא מצוינת. מה זה בית? אני רוצה לבנות עם אשתי בית. בית זה לא מחסן שיש בפנים מיקסר ומכונת כביסה ופרישידר ומיטות וילדים. בית זה משהו בשבילה בתוכו. כשנוח בנה תיבה, אז הקדוש ברוך אומר לו לצפות אותה בגופר, כלומר בזפת, צפת בזפת, מבית ומחוץ תצפנה. מה זה מבית? מבפנים. בית לא נועד בשביל שיהיה בפנים מכונת כביסה, יש בית, נשים בו מכונת כביסה. בית נועד בשביל הבתוכו שלו, שיהיה איזה משהו מכנה משותף שסוגר את המשפחה. האישה היא הבית. מושיבי עקרת הבית. כתוב בהלכות יום כיפור שהכהן הגדול לפני שהוא מחפר על עם ישראל הוא צריך קודם לחפר וחיפר בעדו ובעד ביתו. הוא קודם צריך לחפר על הבית שלו. מי זה הבית שלו? האישה שלו. האישה שלו זה הבית. עכשיו תקשיבו טוב, אם ככה. למה, שאלנו, עכשיו נבין טוב, למה אם מקללת את ההורים של בעלה, היא נמצאת ברשימה של חוסר צניעות? תקשיבו למה. בעשרת הדברים, אתם מכירים את עשרת הדיברות, אנחנו נקרא אותם בתורה, אני יודע מה, בעוד בערך איזה 10 שבועות, אולי קצת יותר, בפרשת יתרו. אחר כך עוד פעם, בחומש דברים, שבת אחת אחרי 9 באב, בפרשת נחמו. אז שם יש לא תנאף, אחר כך יש לא תרצח, יש, סליחה, קודם כבד את אביך ואת אמך, אחר כך יש לא תרצח, לא תנאף. מה הקשר בין כבד את אביך ואת אמך ללא תנאף? מה הקשר? איך זה מתחבר? אם אני, לא אני, אני לא חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, איזה הורים נהדרים היו לאשתי, אבא, זיכרונו לברכה, אמא מקסימה עדיין חיה, שמייריך את ימיה ואת שנותיה בטוב ובנעימים, מישהו, יש לו אישה שהוא לא מכבד את ההורים שלה. אם הוא לא מכבד את ההורים שלה, זאת אומרת שהוא לא בן שלהם. הרי כמו שאני צריך לכבד את אמא שלי, אני גם צריך לכבד את חמותי. מי שלא מכבד את חמותו, זאת אומרת שהוא לא בן שלה. אם הוא לא בן שלה, למה הוא לא בן שלה? כי הוא לא התחתן. או בעברית שלנו יותר צינית, הוא עדיין לא התחתן, נכון? הוא היה באולם, והביאו צלם, והביאו פרחים, והביאו מוזיקה, והחברים שלו הביאו 2 ארגזים וודקה, ועוד ארגז ויסקי, ואיזה משה היה שם. ואפילו בשבע ברכות אמרו כמה בדיחות על החמות ועל החם. איי, 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 איי. אם הוא לא למד לכבד את חמיו, זאת אומרת שהוא לא נשוי. חי עם אישה בלי חופה וקידושין, או בגדר, נקרא לזה בגדר של בלי חופה וקידושין. זה נקרא לא תנאף. ברשימה של דברים שהאישה היא לא צנועה בהם, מופיע גם שהיא לא מדברת יפה על ההורים של בעלה. לא מדברת על ההורים, יפה על ההורים של בעלה, אז היא חיה עם בעלה כאילו, לא לא באמת, כאילו בלי חופה וקידושין. רבותיי, זה חמור. זה חמור מאוד. יש מקרים הפוכים. החמות לפעמים שונאת את הקלה שלה. למה? אולי מקנה בה שהיא גנבה את הבן שלה, את הבן יוחיד שלה, את המוז'ין, כי אני לא יודע, אני לא מטפל בשלום בית, לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר. אבל לקלה אסור להחזיר שנאה, נגד שנאה. זה הסיפור היה אצל יעקב עם לבן. יש אולי סיפור, אני אספר לכם, אני לא אקצה, לא אסתיר מכם סיפורים יפים. הגמרא במסכת שבת, דף חף וו עמוד א', אני אקריא אותה ואסביר. ההוא חמתה, הייתה חמות אחת, דהבת סניעה, שהייתה סונאת, סניעה לה לחלתה. היא סנה את הקלה שלה. אמרה לה, החמות אמרה לקלה, זיל, לכי, עיקשית, תתקשתי, כלומר תתבשמי, במשך דאפרסמה, בשמן אפרסמון. שמן אפרסמון הוא מאוד 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 דליק, הוא מתלקח, משהו כמו בנזין, כמו אלכוהול. אלכוהול נקי, 95. החמות, סליחה, הקלה, לא ידעה מה החמותה זוממת. אז לה עיקשית, פתאום רואה איזה חמותי כזו נדיבה, היא מרשה לי ללכת לבר שלה, איך קוראים לזה, לפינה הזאת שיש שם את כל האקונומיקות שנשים שופכות לעצמם על הראש ועל הנעליים ועל הרגליים, שכחתי, אקונומיקות, סנט מוריץ, יש לזה שמות, לא לכל המסיר שומנים ששמים, לא יודע איך קוראים לזה, מאיפה אני יודע איך קוראים לזה, בסמים, זו המילה, לא מסיר שומנים, אלא בסמים, לא סנט מוריץ. טוב, אז פתאום החמות היא כזו אדיבה, היא אומרת לה, את יכולה ללכת לפינת הטואלט שלי, הטואלטיקה, ולקחת משם את הבסמים היוקרתיים האלה של... וואו, והקלה כל כך יותר מבסוטה, ועכשיו מכיוון שזה על חשבון חמותה, לא על חשבונה, אז היא שפחה כמויות כאלה, וואי וואי וואי, שפחה חצי דלי שפחה לה על הראש מהבקבוקים האלה, שכל בקבוק קטן 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 קטן, כמו טיפות אוזניים, עולה 600 שקל. אז לה היא קשית, קושטת, עכשיו היא ריחנית, מבוסמת, אצל חמותה, אורחת, איזה יופי. כי עתת, הנערה, הקלה הגיעה מבוסמת, אמרה לה, אמרה החמות, זיל, לכי, אית לי שרגה, תדליקי את הנר, חמות שבת קודש. מה קלה יודעת? היא לא מכירה את השמן הפרסמון המתלקח הזה, היא לא יודעת, את הצעירה, עוד לא לימדו אותה פרק בזהירות. אז לה, את לה, שרגה, הלכה והדליקה את הנר. אינפח בה נורה. התלקחה עליה אש, וואי וואי וואי, ושרפה לה את כל הבגדים, אני יודעת, חצי מהבגדים, את השערות, לא יודע מה שרפה שם. אז כאן יש סיפור נורא עצוב על קלה ששנה את חמותה. למה הגמרא מספרת את זה? מסיבה פשוטה, תהיו זהירים בשמן הפרסמון, בדברים שהם מאוד מתלקחים. שמן הפרסמון לא קשור לפרי הפרסמון שאנחנו מכירים כאן בארץ, אבל זה לא קשור לכאן. פה רבותיי כתוב עוד משהו חשוב ועקרוני. הקלה, החמות לא מתנהגת יפה לקלה, לקלה אסור להחזיר מנה אחת אפיים. לא מוצא חן בעיניך להיות אצל, טוב, כאן מדובר שהחמות עשתה לה נזקים, עשתה לה קביעות, אני יודע מה עשתה לה. לא מוצא חן בעיניך היחס של חמותך, מותר לך לא לבוא אליה לא לשבת ולא לחג ולא לפסח. ואם את באה, תשחקי, תהיה ילדה טובה, תהיה נחמדה, תהיה אדיבה. בדרך כלל תהיה 5-6 פעמים אדיבה. אל תגידי, יותר מבוגרת ממני, היא צריכה להתחיל. נכון, הכל יכול להיות, אבל פה אנחנו לא עוסקים בחינוך. בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. מה שחשוב הוא, ואני צועק את זה שוב ושוב, לכבד את ההורים, זה כולל גם לכבד את החם ואת החמות. ורבותיי, אני ממנה את כל אחד ואחד מאלה ששומעים אותי עכשיו, אתם מגיעים לאיזה אירוע, בדרך כלל בשבע ברכות, אוהבים לעשות את זה. פעם אחת ניגשתי לאיזה רב אחד, לא רב ממש, רב, אבל רבנן כזה, מיד רבנן. שאלתי אותו, תגיד לי, למה אתה עושה לצנות מדברים כל כך קדושים? הוא סיפר, קוברים חתן, קוברים, שם ירחם. אז הוא אומר לי, כבודו, זה בשביל לשמח חתן וקלה. הם עכשיו זוג צעיר, בני 21, בעזרת השם, אם השם יאריך את ימיהם ואת שנותיהם בטוב ובנעימים, יש להם את מירב הסיכויים לחיות 70 שנה ביחד. 70 שנה זה, 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 זה נתח של חיים יפה, 70 שנה, זה מי עכשיו עוד 70 שנה, בגיל 90, זוג זקנים, וואו, יפה מאוד. לא צריך לצייד אותם קצת בהבנה, באהבה, במחשבה טובה לעתיד. ישר על ההתחלה, שתוק, אמא שלך, אבא שלך, אבא שלך, אמא שלך, מה זה? ככה מתחילים חיים, זה נקרא להתחיל ברגל ימין. זה אפילו לא נקרא להתחיל ברגל שמאל, זה נקרא להתחיל ברוורס. זה נקרא להתחיל בקפיצת ראש לתוך הסלעים. רבותיי, זה קצת מצחיק אותנו, כי אנחנו כל כך התרגלנו לשמוע את זה, אבל אני כבר כמה וכמה פעמים, כאן ברדיו אני עושה, אני בטוח שהציבור מהנהן בראשו, אבל אני לא רואה את זה, כי זה לא דו-סיטרי, אין לנו כאן כזה מחשב שאפשר לדבר. אבל כשאני פוגש אנשים באחד על אחד, ומנסה להסביר לי, הרבה אנשים איכותיים, לא, אפילו לא רבנים, איכותיים, טובים, מכל המגזרים, כולם, לא רק מהנהנים בראשם, אלא אומרים לי, כבר כמה וכמה אמרו לי, תודה רבה על תשומת הלב, אני אקח את זה לתשומת ליבי, מבטיח לך שיש בנושא הזה באמת מה לשפר. הייתי פעם אחת אצל אחד שהוא סגן ראש עירייה בקריית אתא. לא סגן ראש עיר, לא זוכר, משהו איש חשוב. ודיברנו פה ושם, הגעתי שם באיזה מסגרת שמחה משפחתית, דיברנו על פה, ועל שם אז הוא שחרר איזה בדיחה אחת שהוא שמע יום קודם או יום אחר כך. אמרתי לו את מה שאתם עכשיו כאן שומעים, לא, בלי כל הדרשות, בלי מקלל את יולדיו בפניו, מה זה, הולכים לחיים החדשים, מותר ככה? שאלתי אותו, זה לא ניבול פה, ככה לדבר על החמים? אז הוא כמעט, הוא נעצר לרגע, אומר, וואי, הרב, אתה באמת צודק, חמי וחמותי, אנשים כאלה טובים, כאלה ישרים, כל כך מקסימים, זה פשע שאני מדבר כל כך לא יפה את הבדיחות המטופשות האלה, מבלי לחשוב שאני מלכלך את הבית שלי, וזה לא נכון, חמי וחמותי היו אנשים נהדרים. גם אמא שלי הייתה נהדרת, אני לא אלכלך עליה. למה ללכלך עליהם? רבותיי, אני אספר לכם עוד סיפור אחד קטן, שגם אותו אני צועק לפעמים על אנשים שלא מבינים את זה. נער הייתי, אני לא יכול לומר כבר זקנתי, אבל אני כבר לא כל כך נער, ברוך השם. לפני בערך 50 שנה, כן? מה, הרבה יותר מ-50 שנה, מה פתאום? כן, לא, 50 שנה. קצת פחות. מה, אני יודע, למד ג' מתי זה? לא יודע. הרבה שנים, 47 שנים בערך. היה לי חבר בישיבה, חבר בגילי, אולי הוא היה מבוגר בשנתיים, שלוש ממני. אני כבר הייתי בן 21, אולי התחתנתי, והוא נשאר רווק עדיין.
נו.
רווק בן 23, אולי בן 24, איך קוראים לזה בעברית קלה? לא סוף העולם. הוא היה בחור טוב, לא מי יודע מה השפיץ של הישיבה, הסגן של, של הראש ישיבה, אבל בחור בהחלט נורמלי, בסדר. וחוץ מזה הייתה לו עוד מעלה שלהרבה בחורים לא היה, היה לו אבא עשיר, לא מיליארדר, אבל בימים ההם אולי היה יותר קל לתת דירה בבני ברק, אבא שלו היה יכול לתת שתיים. עשיר. ואני התחתנתי והוא לא, ובשנה הראשונה הייתי עולה לישיבה, להתפלל בשבתות, וראיתי אותו מדי פעם, אחרי איזה שנתיים שלוש שמחות פה שמה ראיתי אותו, בגיל 35 עוד ראיתי אותו, בגיל 50 כבר זקנו הלבין, ושיער ראשו הלבין, והוא עדיין נשאר רווק. אני חושב שכשהוא היה בן 50 או 55, כבר לא הציעו לו שידוכים. לא יודע, או שהתייאשו, או שאני לא יודע מה, אבל עד גיל 50 מסכן, או גיל 40 לפחות, הוא יצא לפגישות ועוד פגישות ועוד פגישות. בהתחלה הציעו לו נערות צעירות, אחר כך הציעו לו, כשהוא כבר בן 40, הציעו לו כל מיני, או אלמנות, או גרושות, או בקיצור, הכל בהתאם, 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 בהתאם. בסופו של דבר, זיכרונו לברכה, הוא נפטר. נפטר. רבותיי, כשאני רואה מישהו צוחק על חמותו, אז אני שואל אותו, נגיד של האיש הזה, סתם אני אומר, נגיד של האיש הזה קראו יצחק כהן. יצחק כהן יש הרבה, לכן זה לא מזהה, אברהם לוי. נגיד של האיש הזה קראו יצחק כהן. אז הרבה, כשאני רואה מישהו צוחק על חמותו, אני שואל, תגיד לי, אתה היית רוצה להיות כמו יצחק כהן? לא, נכון? איזו אישה אחת באיזשהו מקום הסכימה לתת לך את הבת שלה. את הבת שלה, רבותיי, אתם ראיתם פעם מישהו שמוריד שעון זהב ונותן למישהו? ראיתם פעם מישהו שנותן למישהו $1,000? את הבת שלה, את הבת שלה זה כמו את העיניים שלה. בת שלה, יש לי בת. ביתי, מה אני לא אעשה בשביל שיהיה לה ושתהיה מאושרת? אם חס ושלום, חס וחלילה, מי יש מישהו שהבת שלו חולה? הוא לא יישא איתה לאמריקה, הוא לא ימכור את הבית שלו כדי להבריא אותה. את הבת שלה היא נתנה לך, כדי שלא תהיה כמו היצחק כהן הזה דפוק עד גיל 65 בישיבה ואחר כך תמות, וכמה חברים שלך מהוועד כבר, אני לא יודע, יבואו ללוות אותך. אז את הבת שלך, וככה אתה צוחק. כן, זה בשביל לשמח חתן וכלה. שחתן וכלה יבכו, ואל תגיד כאלה בדיחות, אבל אל תדאג, הם לא יבכו, הם יבכו יותר מהבדיחות האלה. זה אם כן, רבותיי, בקצרה על הנושא החשוב מאוד, לשמח חתן וכלה. איך? לתת להם דרך לחיים. כיצד מרקדים לפני הכלה, אומרים לכלה נאה וחסודה. למה כלה נאה וחסודה? כי אז בעלה ישמע שכלה נאה וחסודה, ייתן לו מוטיבציה להתחיל לכבד אותה, לאהוב אותה, מתחילים עם רגל ימין, אבל כששומעים, אמא שלה רעה, והיא בעזרת השם תלך בדרך של אמא. לא, אתה... יכול להיות שהחתן לא יאמין לגמרי, אבל חזקה על, על תעמולה שלא שבר יקם. אז זהו רבותיי, אנחנו צריכים לשמוח בעצמנו, והעיקר השמחה, שהנה כאן הרב חנוך פתח לנו את העיניים. יש בדיחות שמחוץ לטאבו. תגיד לי, אתה תצחק על אמא שלך? מישהו אמר, אבל הרב, זה רק בצחוק. האם אתה תיקח מברג ותוציא לעצמך עין בצחוק? לא. למה? אתה משוגע? עין בצחוק? אז למה עין בצחוק לא? ולשבור את המוסד הקדוש הזה, הנערץ, של חיי משפחה, כן. רבותיי, לשבור את, את, את המוסד הקדוש שנקרא חיי משפחה, זה לא כמו לקחת מברג ולהוציא עין, אלא זה כמו לקחת מברג ולהוציא את שתי העיניים. את שתיהם, ככה עם מברג, טרח, לא, לא, בלי ניתוח, בלי הרדמה, בלי כלום. לתקוע ולהוציא, כמו, לא יודע, בקיצור, אתם רוצים שאני אראה לכם איך, איך אני אראה לכם, על מה? לשלוף, מברג גדול, שמן כזה, חזק, יש, יש כאלה, אפשר בקלות. איי, וואי, 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 כואב הלב. הנה רבותיי, אם כן, שתבח שמו לעד, נהיינו חכמים. ניקח דקה קטנטנה של איזו שירה קטנה, ואנחנו, יש לנו עוד 10 דקות על דברים מעניינים נוספים. דיברנו על כבוד החמות, על כבוד החם. רבותיי, עכשיו, אם כן, אני רוצה ברשותכם לדבר גם על כבוד הבת של חמותה. יש לך חמות, עד עכשיו חשבת שמותר לצחוק, לפחות בצחוק, הבנת שלא. מה עם הבת של חמותך? כלומר, מה עם אשתך? או... עכשיו זה כבר ממש דרשה על שלום בית. לא, 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 לא. אני לא מתכוון לעשות שלום בית. יש מושג שקוראים לו להקטין את הניסיון. מה זה נקרא להקטין את הניסיון? לפעמים בחיים הם קשים. כל אחד יודע, מתחתנים, זוג צעיר, מחייכים, הקלה באה כל יום עם סמלה אחרת, איזה יופי, השמלות הכי יפות שהיא מצאה בחנויות, בכל רחוב רבי עקיבא, הלכה עם אמא שלה שלושה חודשים, כיתתה את הרגליים, הלוך וחזור, הלוך וחזור, כדי לחפש משהו, 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 משהו כל ערב. ואבל השבע ברכות נגמר, והחיים היומיומיים, לא הייתי אומר האפרוריים, אבל השבלונים מתחילים. ויש יפים, ימים יפים, ימים יפים עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, אבל מטבע הדברים, יש גם קשיים. איך מתמודדים עם קשיים? אז פעם אחת, בעזרת השם, אנחנו נטפל בנושא הזה של אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה, מה זה חדווה? אחר כך אהבה ואחווה ושלום ורעות, שם נלמד איך מתמודדים עם קשיים, ונלמד גם שאין בעולם קושי שאי אפשר לעבור אותו, אם עושים אותו ביחד, באהבה ובאחווה, בשלום וברעות. אהבה ואחווה, שלום ורעות, אם עושים את זה ביחד, עוברים כל קושי בשלום. אבל כדי שזה באמת ילך ככה, צריך קודם כל לדעת שכל קושי נועד כדי להתגבר עליו. אין קושי שנועד כדי לשבור אותנו. אין כזה דבר בעולם. יש לזה את המשל המפורסם, שפעם מישהו רצה לחצות את ה... את ים התיכון, יש איזשהו מקום במצר הדרדנלים, ששם זה בסך הכל 45 קילומטר, זה יחסית בשביל סירת מרוץ, זה לא הרבה, אבל בשביל שחייה זה הרבה מאוד, כי השחיינים הקטנים צולחים את הכנרת לרוחב, זה 7 קילומטר, זה מספיק בשבילהם. השחיינים היותר גדולים צולחים את הכנרת לאורך, זה 13 קילומטר, זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד. 13 קילומטר אנחנו בקושי הולכים ברגל על, על כביש ישר, אז יש שצולחים את הכנרת, אבל יש שחיינים עולמיים שהולכים לצלוח את ים התיכון במקום שהוא נורא 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 צר, במיצרי ג'יברלטר או גיברלטר, איך שאתם רוצים תקראו לזה, שם זה לא הרבה, יש עונות בשנה ששם אין זרמים ואין זה, והולכים לצלוח. היה איזה אחד שאומר, אני עושה את זה. תוך, קפץ, וכל החברים שלו מוחים לו כפיים ויודעים, בצד השני כבר מחכים החברים השניים עם הדגל, עם הגביע, ו... הוא צריך לשחות 45 קילומטר, כמובן שהוא יתכונן והתרגל והתאמן והתכונן והתכונן, לשחות 45 קילומטר זה באמת פרויקט. מה אני אגיד לכם, 10 קילומטר הראשונים היו לו ככה, ממש זבוב, כלום. עוד 10 קילומטר, הצליח גם כן, אבל כבר התחיל להרגיש קצת חולשה. בסדר, נו, הוא מבין שזה לא פיקניק, וככה עם החולשה הזו עושה עוד 5 קילומטר די בקלות. הנה כבר 25 קילומטר מאחריו, יותר מ-50%. אוי, קצת קשה, זה מתחיל על הגב, קצת בשחייה אחרת, קצת להחליף סגנון, עשה עוד 5 קילומטר, הוא כבר 30 קילומטר מאחוריו, יש לו עוד 15 קילומטר, אבל הידיים מתחילות לכאוב, הגב כואב, כבר אין מספיק אוויר, הוא לקח איתו מים ושתייה, הוא התארגן, הוא קשר לו עצמו איזה תרמיל, שוחה בקושי עם כאבים עוד 5 קילומטר, נו, כבר יש לו 35 קילומטר מאחוריו, עוד 10 קילומטר לפניו, זה כבר באמת לא הרבה בשביל שחיין עולמי, בתנאי שהוא מתחיל עכשיו, לא שהוא כבר אחרי 35 קילומטר. אין כוח, נח לרגע, התהפך לצד שני, התהפך לצד זה, עשה עוד 3 קילומטר, וואי, עוד 7 קילומטר זה ממש קצת, זה בדיוק כמו הכנרת לרוחב, זה אפילו הפספוסים יודעים לעשות. וואי, אבל איפה פספוס, איפה הוא כבר כחול, השפתיים כחולות, הידיים כבר לא נשמעות לו, הוא לא יכול, הוא מצליח, בקושי, בקושי עוד 2 קילומטר, עוד 5 קילומטר, הוא כבר מתחיל לראות את האופק, את האופק מרחוק, נדמה לו אפילו שהוא רואה את החבר'ה מרימים דגלים מרחוק, וואו, זה נותן לו עידוד, עם הרבה כוח, הרבה מרץ, אחר כך עוד 2 קילומטר, 3 קילומטר מרחוק, הוא כבר שומע את כולם צועקים, יעקב, 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 כמה עידוד זה נתן לו, עם היעקב, יעקב, עם לפי הקצב שלהם, הוא לא מרגיש כמה זה היה קשה, עשה עוד קילומטר שלם, יש לו עכשיו רק עוד 4 קילומטר, אבל הוא לא יכול, הידיים כבר לא נשמעות לו, הרגליים לא נשמעות לו, הוא כבר מרגיש עצמו מאובן, מה יעשה? לא יכול, בכל הכוח, קצת על היד, על הגב, על הזה, לא יודע בעצמו איך, עוד ככה, עשה עוד קילומטר שלם, ככה יש לו עוד 2 קילומטר. 2 קילומטר זה כלום. כבר מגיע עוד אסירה של משמר החופים ללוות אותו, וכולם מוחאים לו כפיים. המחיאות כפיים, הוא רואה אותם, נתנו לו מרץ, עוד קילומטר שלם הוא שחק ככה. 44 קילומטר מאחוריו, עוד קילומטר אחד הוא צריך לשחות, ואז אלוף העולם, מקבל, לא, יש הרבה אלופים כאלה, מקבל את הגביע. אבל הקילומטר הזה... הוא הרגיש שהוא ימות, הוא ימות, הוא לא יכול יותר, ממש ימות, ממש ימות פיזית. 50 מטר הוא הצליח, עוד 50, עוד 100, 200 מטר הוא כבר עשה, יש לו עוד 800 מטר. די, די. עכשיו הוא כבר נפטר אמיתי, כבר גויסס, כבר השטן קופץ לו על קצה האף. עוד 50 מטר, עוד 600 מטר יש לו. ב-600 מטר האלה, אומר לחברים שלו, חבר'ה, אני לא צוחק. אני באמת, 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 באמת לא יכול, לא יכול, לא יכול. אני חוזר בחזרה. רבותיי, כמובן שזה מצחיק. נכון? אין, מה אתה חוזר בחזרה? אתה חוזר 45 קילומטר כי אתה לא יכול 400 מטר? נכון? אין כזה דבר לא יכול באמת. אם לא היית יכול באמת, הקדוש ברוך הוא היה עושה את מצר הדרדנל עם רק 44.5 קילומטר. יכול להיות שזה יהיה עוד יותר קשה ממה שאתה רוצה. צריך למצוץ את המיץ של המיץ של המיץ של המיץ. עכשיו, מה קורה במצרי הדרדנלים? אני לא יודע, העובדה שיש כמה אנשים שטבעו, הם לקחו את הפרויקט הזה מדי גדול, אבל לנו, מה שקשור אלינו, קשור אלינו, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בניסיונות קשים שאנחנו יכולים לעמוד בהם. איוב, זו הדוגמה לכך. איוב התנסה ניסיונות קשים. נו, מה קרה בסוף? והשם ברך את אחרית איוב מראשיתו. והיו לו 7 בנות ו5 בנים, שכחתי, 7 בנים, בנות, שכחתי, ועוד יותר בבצון ובקר. בקיצור, הוא עבר ניסיון, מה זה קשה? חבל שהיום אין פרק על איוב, הייתי קצת מנסה לתאר, רק לתאר, בלי להקריא פסוקים. אבל אפשרי, אפשרי בתנאי שעושים את זה ביחד. איפה הדוגמה? פרשת השבוע. יעקב אבינו בא מבאר שבע, הוא הולך לחרן. אתם יודעים, עולה חדש, קצת קשה לו להתרגל לשפה, למנטליות, לכבישים, לדרכים, אבל מה יכול לעשות? יעקב, אח שלו, רצה להרוג אותו, לא הייתה לו ברירה, הוא נאלץ לברוח. אם נאלצים, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. רוצים להרוג אותי, אז הוא בורח, הולך להיות עולה חדש. הוא הגיע לחרן, שם הוא התאקלם, יש לו בלי עין הרע 4 נשים, 12 בנים, יש גרסה בחזלים שלכל אחד עם השבטים נולדה גם נכדה, כלומר 24 ילדים, איזה גדוד גדול, איש בעל בעמיו, מסודר, אנשים גרות במקום, יודעות איפה שאבים מים, איפה החברות שלהם, איפה זה, הכל מצוין. יום בהיר אחד, הקדוש ברוך הוא מגיע אל יעקב בחלום. ואני מקריא לכם, פסוקים מחומש בראשית פרק למד א' פרשת השבוע. ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. תחזור בחזרה לארץ ישראל. מה צריך היה יעקב לעשות? לבוא הביתה, להנחית פקודה, לקרוא לכל אנשים שלהם, להגיד, מיד הלך, לארוז, לארוז, לארוז. מה לארוז? נוסעים לשבת לבית מלון? לא, 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 לא. אנחנו נוסעים לארץ ישראל, לפלסטינה. מה פלסטינה? מדברים שם ארמית, אנחנו לא מכירים את השפה הערבית, ישראלים, אנחנו לא, לא, איך, 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 איך נגיע לפלסטינה? אנחנו שם עולות חדשות. כאן יש לנו בית, ילדים, הילדים פה בבית ספר, בגן, בחדר, יש קופת חולים, יש בנק, יש, אנחנו בדיוק באמצע סדרה של, של, של חיסונים, באמצע סדרה של פה. איך פתאום לארוז? זה לא שייך. גמל הזאת, מתחיל לבדוק, אתה קשור כאן למיליון דברים, איך לארוז. אבל נשים של יעקב היו נשים טובות. אם יעקב היה אומר, לארוז, לארוז אמרתי, אמרתי, לארוז, התכוונתי, מה שאמרתי, אמרתי, מה שהתכוונתי, הבנתם? אז הם היו אומרות, כן, בעלינו, הבנו, הבנו, סליחה, 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 והולכות לארוז, נכון? איזו אישה קשירה, עושה רצון בעלה. לא, 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 יעקב לא מדבר ככה, תקשיבו. אחרי שהקדוש ברוך אומר לי, יעקב, לך הביתה, סע. מה יעקב עושה? וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. קודם כל, יש סוד צבאי. אני לא אספר לכם את זה בבית, בואו לשדה שם בשקט, בשקט. אני הולך לגלות לכם איזה משהו עולמי, בומבה, פצצה. ויאמר להן יעקב, רואה אנוכי את פני אביכם, כי איננו אליי כתמול שלשום. ואתן הידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי והחליף את מזכורתי 10 מונים, ולא נתנו אלוקים להרע עמדי. אם כה יאמר נקודים יהיה שכרך. תקשיבו מה הייתה התגובה. ותען רחל ולאה, ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? הלא נוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו. ויוכל גם אכול את כספנו. כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו, לנו הוא ולבנינו. מה אלוקים אמר לך? אתה רוצה לנסוע לארץ ישראל? קדימה. אנחנו אחריך, אנחנו לפניך, תבוא אתה אחרינו. מה יעקב עשה כאן? רבי ישראל מסלנט קורא לזה להקטין את הניסיון. יעקב רצה שהן בעצמן תרצנה לעזוב את הארץ. אז הוא הסביר כמה רע פה וכמה טוב יהיה בארץ ישראל. עכשיו, יהיו קשיים בדרך? כן, יהיו אותם הקשיים. פעם אין מים, ופעם זה, לא יודע מה, זה דבורה, קצה ילד באף, הכל יכול להיות. אבל זה קשיים שאני מוכן להתמודד, רוצה להתמודד, שמח להתמודד, כי אני יודע מה המטרה. אם יודעים מה המטרה, הרבה יותר קל. רבותיי, אתם יודעים, ילד נופל, יש לו פצע בברך, כואב לו והוא בוכה. באה אמא, נותנת לו נשיקה, אז הוא מפסיק לבכות. איזה הלחוש, איזה חומר מהלחש יש בנשיקה של אמא. היא שמה לו איזה זריקה עם איזה חומר הרגעה, איך פתאום אמא נתנה נשיקה וזה כבר לא כואב? הסיבה נורא פשוטה. כשילד נפל וכאב לו, אז זה כאב סתם. לא הייתה משמעות לכאב. ברגע שאמא נתנה נשיקה, אז הכאב הוא הפך להיות עם משמעות. הכאב נתן לי צומי. הכאב עשה שאני עכשיו מבין שאמא שלי אוהבת אותי, הכאב היה כדאי. לכן הילד הפסיק לבכות. נכון, אם זה נורא כואב, נשבע רגל, עצם, אני לא מדבר. אני מדבר על נורמל, ילד יום-יום נופל. הכאב היה כדאי, קיבלתי נשיקה מאמא. ברגע שהכאב כדאי, אז הוא לא כואב, הוא לא כואב, הוא משהו אחר. זה מה שיעקב לימד אותנו. רבותיי, זה בדיוק קשור לשלום בית. אין שום דבר בעולם שלא נצליח להתגבר. מה שאנחנו צריכים לדעת, שהניסיונות עושים אותנו גדולים יותר, יפים יותר, טובים יותר, חזקים יותר. אז הניסיון הוא כואב, נהפוך הוא! כואב לא לנסות, כואב הקדוש ברוך הוא, לא מנסים אותי, לא אכפת להם. רבי יעקב גלינסקי מספר, שהיה, זיכרונו לברכה, שהיה בבית הסוהר ברוסיה, ותפסו אותו שם הפעם, היה להם כרטיסים של לחם, שאחד החיילים גנב מהמטבח, והקצין רצה לדעת מי החייל שגנב, והחברי חדר שלו ידעו. שמו אותם בבית הסוהר, וכל יום קראו לו והרביצו לו מכות, אבל הוא לא שטינקר, הוא לא רצה לגלות. יום, 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 קראו לו ונתנו לו מכות, לשבור אותו. והיה לו שם החבר חדר בתא של הבית הסוהר, שאחרי זה חצי שנה שהוא מקבל מכות כל יום, החבר חדר אמר לו, אני מקנה בך. הוא שואל אותו, למה אתה מקנה בי? הוא אומר, קוראים לך כל יום החוצה, לי לא קוראים. אז הוא אומר, מה? אתה לא נורמלי, קוראים לי להרביץ לי. הוא אומר, כן, אבל זוכרים אותך, יודעים שאתה קיים, אני אפילו לא יודעים שאני קיים פה. רבותיי, זה דוגמה נורא קיצונית. אם מרביצים לך, סימן שאתה יודעים שאתה קיים. נותנים לך לעודד אותך, לחזק אותך, לרקח אותך, לנסות אותך, להביא לך את הסוכריה הענקית, את היעלום הענקי שיש מאחורי הדלת הזו שרק עוד מעט ייפתח. כשאנחנו נבין את זה, נהיה שמחים. להקטין את הניסיון, לעשות אותו עם משמעות. לכל החיים שלנו יש משמעות, צריך לפתוח את העיניים. ככה זה על כל צעד ושעל, מכיוון שהזמן קצר והמלאכה מרובה. אז אם כן, רבותיי, אין לנו ברירה, אלא ניקח הרבה משמעויות לחיים שלנו, ושיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו. שבת, שלום ומבורכת. שבת, שלום, ברכה והצלחה, ושבת, שלום. אבל רבותיי, שבת שלום אמרנו, אבל כדי להתכונן לשבת, השבת הזו כבר עבוד לנו. למי שיש את הספרים לא עבוד, אבל מי שעדיין רוצה, אני אמרתי בשבוע שעבר ואני חוזר ואני אומר השבוע, אני המון פעמים כבר הזכרתי את הספרים שלי, כל כך הרבה פעמים הזכרתי שזה כבר הפך להיות כזה מין קיץ' ושגרה, שכשאני פוגש מישהו ברחוב שואל אותו, תגיד לי, למה אין לך את הספרים שלי, אתה שמעת? כן, אתה כבר אמרת את זה 100 פעמים. כשאומרים משהו 100 פעמים, התרגלנו, שזה עובר ושונו, הוא טרולוי, אבל אפשר לשבור שגרה. יש לנו כאן עכשיו במיוחד, לכבוד זה, יש לנו עכשיו שבתות עם ליל שבת ארוך. למה? כדי לשבור שגרה. לשבור את השגרה הזו שאחרי האוכל הולכים לישון. לשבור את השגרה הזו ששמענו 1,000 פעמים שהרב חנוך מדבר על הספרים שלו, ואני באמת, באמת חושב שזו ברכה בבית. אני באמת חושב שזה ישועה. אני חושב באמת שאם אתה לומד בהם גם כן, זה תלמוד תורה, אתה יכול גם מכסף מעשר לקנות את זה, למה לא? אבל אני עוד יותר חושב שאם תלמד בהם, אתה תהיה חכם. תוכל בעצמך להגיד מאמרים על פרשת השבוע, או לא על פרשת השבוע. קצת קשה מתוך הספרים שלי לחבר לפרשת השבוע, כי הספרים שלי לא הולכים לפי סדר הפרשיות, אלא הם הולכים לפי סדר התלמוד. ברכות, שבת, עירובין, פסחים. אז מה? לא חשוב. מי אמר שעל אפרון אתה צריך לדבר כשמגיע פרשת השבוע? תגיע למסכת בבא בתרא, תראה את הסיפור עם אפרון, תספר על אפרון. אחר כך מגיע שם לספר על איוב, אין את זה בפרשיית השבוע אף פעם, תספר עליו. רבותיי, אני בעצמי המון פעמים מגיע לאיזושהי דרשה, לאיזשהו בר מצווה, לאיזה משהו, אומרים מערב תגיד דרשה. אז אם יש איזה משהו עסיסי מאוד על פרשת השבוע, אני אומר. ואם לא, אז אני עושה חשבון ככה. או שאני אגיד משהו על פרשת השבוע כזה, הביגזונט כזה, או שאני אגיד משהו באמת, באמת, באמת טוב. אז אני אומר משהו באמת, באמת טוב, לא על פרשת השבוע. רבותיי, בואו אני אספר לכם סיפור על רבי יוחנן, עוד מעט אני אחבר לכם את זה גם אל החתן, בלי פרשת השבוע. מי אמר שאתה חייב להיות כל השבוע מחובר לפרשת השבוע? תנסה, זה נחמד, אבל לא חייב. לכן יש לי סדרה של ספרים שיורים בגדות חזל לפי סדר התלמוד. לא עם ציורים, לא לילדים, אבל כן בעברית קולחת, כן בעברית ברורה, הכל מובן, אגדות חז"ל הם עמוקים, הם כבדים, הם רציניים, השתדלתי לפענח אותם, לפתח אותם, להנגיש אותם בשביל כל אחד. גם תלמיד, מישהו פעם צעק עליי, תגיד לי, למה אתה כתבת בהקדמה על מסכת ברכות שהספרים האלה מיועדים למתחילים, לבעלי תשובה? מה פתאום? אני מגיד שיעור בדף היומי, אני בעצמי תלמיד ישיבות בצעירותי, אני משתמש בספר שלך על כל צעד ושעל. התנצלתי. לא התכוונתי שזה מתאים רק למתחילים. אמרתי שזה מתאים גם למתחילים. כי מי שאין לו רקע תלמודי, לא מכיר את השפה, לא מכיר את המנטליות, לא יודע איפה פסיקים, סימני שאלה, סימני קריאה, אז שברתי לו את כל הקשיים האלה. הקלתי עליו. עשיתי פסיקים, עשיתי סימני שאלה, עשיתי מבואות, עשיתי כלומרים. זה טוב לכל אחד ואחד. אפילו לנשים, אפילו לילדים, לא לילדים בני 6, לילדים בני 15, שאוהבים לקרוא. יש לי המון המון קטעים יפים, מרגשים, אתה תקרא, אם ראית משהו מעניין, תשתף את בעל, את אשתך, את תקראי, ראית משהו מעניין, תשתפי את הילדים, את בעלך. בקיצור, הספרים באמת מיועדים לכל המאזינים של רדיו קול חי. מה צריך לעשות? להתקשר אליי, להשאיר הודעה, ואני חוזר אליכם תוך מוצאי שבת, יום ראשון, אני חוזר אל כולם, והספר הוא בזול בסך הכל, ספרים גדולים, אבים, גודל A4, 600 עמודים בכל ספר, עם כריכה קשה יפה מעודרת, 32 שקלים כל ספר, כלומר פחות מחפיסה סיגריות, 22 ספרים כפול 32 זה 700 שקלים, עוד 50 שקלים המשלוח, זה 30 קילו, זה כבד, עוד 50 שקלים המשלוח, והספרים בדרך אליכם, איך לשלם, איך שאתם רוצים. אני תמיד מתלוצץ, אפילו אל תשלם, העיקר תלמד, אבל כן, אני לא מתכוון ברצות, אל תשלם, אני יכול לממן אחד, לא את כולם. אבל רבותיי, אפשר לשלם בתשלומים, בצ'ק, לשלם בכרטיס אשראי, לשלם למשלוחן, שהוא יביא את זה עליי בחזרה, אין שום בעיה, העיקר שיהיה לך אור בבית, שיהיה לכולנו, לכולנו, רגע, שכחתי להגיד את מספר הטלפון, 08. תתקשרו עכשיו, תשאירו הודעה, לא צריך להרחיב הרבה, אני אחזור אליכם. אני או אשתי, 08-97-44-666. אני חוזר, ולרשום ולהתקשר, לא סתם, 08-97-44-666. סדרת הספרים, בדרך אליכם, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.